שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות טוען וניתן, בפרק הרביעי ובו 10 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אין מודה במקצת חייב שבועה עד שיתעננו בדבר שבמידה או שבמשקל או שבמניין, ויודה לו בדבר שבמידה או שבמשקל או שבמניין. כלומר שהכמות שמודה בה תוגדר באותה אמצעי מדידה של התביעה. כיצד? 10 דינרין יש לי בידך, אין לך בידי אלא 5. קור של חיטים יש לי בידך, אין לך בידי אלא 2. 2 רטלין של משי יש לי בידך, אין לך בידי אלא רוטל. הרי זה חייב וכן כל כיוצא בזה. אבל אם אמר לו, כיס מלא דינרין מסרתי לך, לא מסרת לי אלא 50. 100 דינרין מסרתי לך, לא מסרת לי אלא הצרור של דינרין, ולא מנית אותו בפניי ואני יודע מה היה בו, ומה שהנחת אתה נוטל, הרי זה פטור וכן כל כיוצא בזה. הלכה ב', בית מלא תבואה מסרתי לך, והלה אומר לא מסרת לי אלא 10 קורין, 10 קורין מסרתי לך, איני יודע כמה הם, שרי לא מדדת בפניי, אלא מה שהנחת אתה נוטל, פטור. מכיוון שצריך שגם התביעה וגם ההודיה יהיו במידה. הלכה ג', בית זה מלא עד הזיז, עד בליטה שיוצאת מהכותל, מסרתי לך. ועלה אומר, עד החלון, חייב. מכיוון ששניהם ציינו מידה מוגדרת וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד', אין מודה במקצת חייב שבועה עד שיודה בדבר שאפשר לו לכפור בו. כלומר, שהודה בדבר שאם היה כופר בו היה פטור. כיצד? מי שטען חברו ואמר, 100 דינרין יש לי אצלך, 50 שבשטר זה ו50 בלא שטר, אין לך בידי אלא 50 שבשטר, וכפר ב50 שאין עליהם שטר, אין זה מודה במקצת, שהשטר לא תועיל כפירתו בו, והרי כל נכסה משועבדין בו, ואפילו כפר בו היה חייב לשלם, לפיכך נשבע אסת על 50. הלכה ה', שטר שכתוב בו סלעים ולא הזכיר מניין, מלווה אומר, 5 סלעים שיש לי בידך הן הכתובין בו. מה שכתוב בשטר מתייחס ל5 סלעים שאתה חייב לי. והלווה אומר, אין לך בידי אלא 3, ואין הכתובין בשטר. אף על פי שאין מחייבין אותו בשטר זה אלא 2, והרי הודה בסלע שאפשר לו לכפור בה, הרי זה פטור. מפני שהוא כמשיב עבדה, ותקנת חכמים היא שכל שישיב עבדה לא יישבע, כמו שבארנו במקומו. כלומר, מכיוון שלא כתוב בשטר כמה סלעים הייתה הלוואה, אי אפשר לחייב את הלווה ביותר משני סלעים, שמיעוט לשון רבים 2, ואם כן ההודעה בסלע השלישי היא הודעה במקצת מטענת התובע ומחייבת שבועה, אבל חכמים תקנו שלא יישבע מפני שהלווה היה יכול לטעון שחייב 2 סלעים בלבד, ולהסתייע מכך שהשטר כתוב בלשון סתמית בלי לפרט מניין. ואם כן, כאשר מודה בסלע השלישי, הרי הוא כמשיב עבדה למלווה, שנותן לו יותר מכפי שהיה יכול לקבל באמצעות השטר. וכן האומר לחברו, אמר לי אבא שיש לו בידך מנה, או ציווה אבא שיש לו בידך מנה, כלומר אבי ציין בצוותו שיש לו מנה 100 זוז אצלך, והלה אומר, אין לו אלא 50, הרי זה משיב עבדה, מכיוון שטענת הבן אינה ודאית, ואם היה רוצה הנתבע לשקר, לא היה חושש לכפור בכל התביעה. הוא פטור אף משבועת אסת, מכיוון שטענת הבן היא טענת שמה. ואין צריך לומר אם הודה מעצמו ואמר, מנה היה לאביך בידי ונתתי לו 50, ונשאר לו 50, שזה פטור אף משבועת אסת. אבל יורש שטען ואמר, איני יודע בוודאי שיש להביא בידך או ביד אביך מנה, והוא אומר, אין לו בידי אלא 50, או אין לו ביד אבי אלא 50, הרי זה מודה במקצת והיא שווה, שטענת הבן היא טענת ודאי ודינה ככל תביעה. הלכה ו', מנה לי בידך על משכון זה, מלווה שתובע חוב ויש בידו משכון של הלווה, אין לך בידי עליו אלא 50, הלווה טוען שהלוואה שבה ניתן המשכון הייתה של 50, הרי זה מודה במקצת וחייב שבועה, ואם אין המשכון שווה אל 50 או פחות, הרי זה נשבע שאינו חייב אל 50, ומשלם 50 שעודה בהן. היה משכון שווה מאה או יותר, הואיל והמלווה יכול לטעון עד כדי דמיו, הרי המלווה נשבע ונוטל מדמי המשכון. מכיוון שהמלווה מוחזק במשכון, יכול לגבות ממנו את חובו לאחר שהיא שווה כמה הלווה לשני. היה שווה 80, נשבע המלווה שאין לו פחות מ-80 ונוטלן מן המשכון, ונשבע הלווה מן התורה ל-20 שכפר בהן. כפר בכל ואמר, אין זה המשכון אלא פיקדון, ואין לו אצלי כלום. נשבע אסת על ה-20. כלומר, הלווה שכפר בכל הטענה נשבע שבועת אסת על ה-20, ואת ה-80 נוטל המלווה מן המשכון אחרי שנשבע להם כאמור בתחילת הפסקה. בחלק מכתב היד יש כאן הוספה והגרסה היא, המלווה נשבע שאין לו פחות מ-80 והלווה נשבע אסת על ה-20, והכוונה זהה למה שהוסבר כאן. הלכה זין, מנה לי בידך, ועלה אומר, 50 ודאי יש לך בידי, אבל ה-50 איני יודע אם אני חייב בהן או לא, הרי זה מחויב שבועה, מפני שהודה במקצת. ואינו יכול להישבע למקצת שכפר בו, שהרי אינו יודע אם חייב לו את אותם 50. לפיכך, משלם המנה בלא שבועה, מכיוון שמחויב להישבע שבועת התורה ואינו יכול, חייב לשלם. וכן כל כיוצא בזה. ויש לו לאחרים, כלומר הנתבע יכול להטיל חרם על מי שטוען עליי דבר שאינו יודע בוודאי שאני חייב בו. הלכה אחת, מנה יש לי בידך, והרי עד אחד מעיד עליו, והנטען אומר כן הוא, אבל אתה חייב לי כנגד אותו מנה. הרי זה מחויב שבועה ואינו יכול להישבע ומשלם. ומפני מה אינו יכול להישבע? שהרי הוא מודה במה שמעיד בו העד. ואין הנשבע בעדת עד אחד נשבע עד שיקחיש את העד ויכפור בעדותו וישבע על כפירתו. כלומר, שבועה פותרת רק אם הנתבע מכחיש בשבועתו את דברי העד עצמם, ולא כשמכחיש רק את המסקנה שעולה מדברי העד. לפיכך, שטר שיש בו עד אחד וטען שפראו, וכן כפרן שבתחילה טען שלא קיבל דבר מהתובע, שבא עליו עד אחד וטען שפרה או שהחזרתי הפיקדון, הרי זה מחויב שבועה ואינו יכול להישבע ומשלם. בשני המקרים הללו, אם היו שני עדים מעידים על הלוואה שבשטר או על כך שכפר, היו מחייבים את הנתבע לשלם המון, ולכן עד אחד מחייב שבועה. מכיוון שהעדות היא על עצם הלוואה והנתבע אינו מכחיש את העד אלא טוען טענה אחרת, לכן אינו יכול להישבע וצריך לשלם. מעשה באחד שחטף לשון כסף, מטיל כסף מחברו בפני עד אחד, ואמר כן חטפתי ושלי חטפתי, ואמרו חכמים, הרי זה מחויב שבועה ואינו יכול להישבע ומשלם. אבל אם היה מכחיש את העד וטוען שלא חטף כלל, היה נשבע כנגדו ונפטר. וכן כל כיוצא בזה. הלכה ת', מנה לוויתיך לא היו דברים מעולם. הביא עד אחד שלווה ממנו בפניו, הועיל ואילו היו שניים היה מוחזק כפרן ומשלם, כמו שהתבאר בהמשך בפרק ו'. הרי זה נשבע על פי עד זה, שכל מקום ששניים מחייבים אותו ממון, אחד מחייבו שבועה. חזר ואמר, פרעתי, משלם בלא שבועה, כמו שבארנו בהלכה ח'. הלכה י' אומר הרמב״ם, מנה לי בידך, אין לך בידי כלום. ועדים מעידים עליו שעדיין יש לו אצלו 50, פסקו כל הגאונים הלכה שישלם 50 וישבע על השאר, שלא תהיה הודעת פיו גדולה מעדת עדים, כלומר שלא יצא שהודעה תהיה חמורה יותר מעדות, ולכן כשם שהמודה במקצת בפיו חייב שבועה על השאר שכופר בו, כך גם החייב על פי עדים ישבע על השאר. עד כאן מהשיעור היומי ברמב"ם מספר משפטים הלכות טוען וניתן בפרק הרביעי. לימוד הרמב"ם היומי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות טוען וניתן בפרק החמישי ובו 12 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, אלו דברים שאין נשבעין עליהן מן התורה, הקרקעות והעבדים והשטרות וההקדשות. אף על פי שהודה במקצת או שיש עליו עד אחד, או ששמר וטען טענת השומרין, הרי זה פטור, שנאמר כי ייתן איש אל רעהו, פרט להקדש, פרט לנכסי הקדש שהוא ממון גבוה ואינו בכלל רעהו. כסף או כלים שמתלטלין, פרט לקרקעות ולעבדים שהוקשו לקרקעות, שהושבו להן מבחינה הלכתית. וכן יצאו השטרות, שאין גופן ממון ככסף וככלים, ואינן אלא לראיה שבהן. ועל כולם נשבעים שבועת הסת אם הייתה שם טענת ודאי חוץ מן ההקדשות, שאף על פי שאינו חייב עליהם שבועה מן התורה, תקנו חכמים שישבע עליהן כאין של תורה, שבועה בנקיטת חפץ, כדי שלא יזלזלו בהקדשות, שאם לא ישבעו עליהם שבועה מהתורה, יסברו שממון הקדש פחות חמור מממון רגיל. הלכה ב', שתי שדות מכרת לי, לא מכרתי לך אלא אחת, שני עבדים או שני שטרות יש לי בידך, אין לך בידי אלא שטר אחד, או עבד אחד, הרי זה נשבע אסת. וכן אם טען ואמר, חצר זו או עבד זה, או שטר זה שיש בידך, שלי הוא, ואתה מכרתו לי, והנטען אומר, לא היו דברים מעולם, בין שהביא הטוען עד אחד, בין שלא הביא, הרי זה נשבע אסת ונפטר. וכן החופר בשדה חברו בורות, שיחין, חפירות צרות וארוכות ומערות והפסידה, והרי הוא חייב לשלם, בין שטענו שחפר ואומר לא חפרתי, או שטענו שחפר שתי מערות ואומר לא חפרתי אלא אחת, או שהיה שם עד אחד שחפר ואומר לא חפרתי כלום, הרי זה נשבע אסת על הכל. הלכה ג' טענו כלים וקרקעות, בין שהודה בכל הכלים וכפר בכל הקרקעות, בין שהודה בכל הקרקעות וכפר בכל הכלים, בין שהודה במקצת הקרקעות וכפר במקצתן עם כל הכלים, בכל אלו נשבע אסת, מכיוון שאין הודה וכפירה במיטלטלין. אבל אם הודה במקצת הכלים וכפר במקצתן עם כל הקרקעות, מתוך שהוא חייב שבועה על מקצת הכלים שכפר בהן, מכיוון שיש הודעה וכפירה בכלים, נשבע אף על הקרקעות שטענו עמהן, שהכל טענה אחת היא, ומגלגלים בשבועת המיטלטלין גם שבועה על קרקעות. וכן הדין בטענו כלים ועבדים או כלים מושטרות, הכל דין אחד הוא. הלכה ד' טענו ענבים העומדות להיבצר, ותבואה יבשה עומדת להיקצר, והודה במקצתן וכפר במקצתן, הרי זה נשבע עליהן כשאר מיטלטלין, והוא שאינן צריכים לקרקע, שכל העומד להיבצר, הרי הוא כבצור לעניין כפירה והודעה. אבל אם היו צריכים לקרקע, הרי אין כקרקע לכל דבר, ואין נשבעין עליהן אלא אסת. הלכה ה', הטוען על חברו ואמר לו, שני חודשים שכנת בחצרי, ואתה חייב לסחר שני חודשים, והוא אומר, לא שכנתי אלא חודש אחד, הרי זה מודה במקצת, ואם היה שכר החודש שכפר בו שתי כסף, נשבע, שאין הטענה בגוף הקרקע אלא בשכר שהוא מיטלטלין, ואינה טענת קרקע שפטור מלהישבע עליה. הלכה ו, שטר מסרתי לך, כלומר מסר לחברו שטר חוב כפיקדון, ועשרה דינרים היה לי בו ראיה, שכתוב בו שלווה עשרה דינרים. לא היו דברים מעולם, יישבע אסת. הפך עליו, כלומר אם הנתבע הפך את השבועה לתובע שישבע במקומו ויתול, הרי זה נשבע התובע אסת שהייתה בו ראיה לעשרה דינרין ועבדו בעבדת השטר ויתול. ואם אמר הנתבע אמת, מסרת לי ועבד, הרי זה פטור אף משבועת אסת שאפילו פשע בו ועבד פטור. שהדין הוא שאין השומרים חייבים באחריות השטרות אם עבדו. והגם שמבואר שם בהלכה ג' שבמקרה של פשיעה חייבים עליהם, זהו בפשיעה באופן שנחשב כמי שהזיק בידיים, אבל אם עבד בפשיעה אינו חייב. כמו שבארנו בהלכות חובל, שהשורף שטרותיו של חברו חייב לשלם את החוב שבשטר, ובלבד שהמזיק יודע בסכום שכתוב השטר, ובכך שסכום זה עבד בשל שריפת השטר. כמו כן כאן, הופכים את השבועה לתובע, והוא צריך להישבע לסכום שבשטר, ועל כך שסכום זה עבד בעבדת השטר. הלכה זין, אומר לחברו, שטר שיש לי בידך, זכות יש לי בו, שטען האחד שעל פי השטר שעשו ביניהם ונמצא ביד הנתבע, יש לו זכות ממונית, וזה אומר, איני מוציא שטרי, או איני יודע אם יש לך בו ראיה או לא, כופין אותו להוציאו. הלכה ח', טען הנתבע שעבד השטר, מחרימין לו חרם סתם, כלומר, התובע יכול להטיל חרם בלשון כללית על מי שמסתיר את השטר וטוען שעבד, ואינו יכול להשביעו מכיוון שאינו תובעו בוודאי. טען זה שהוא יודע בוודאי שהשטר שיש לי בו זכות אצלו הוא, הרי זה נשבע אסת שאינו אצלו ושעבד ממנו, וכזה אורו רבותיי. הלכת את, אין נשבעין על טענת חרש, שוטה וקטן. אחד הקטן הבא בטענת עצמו או בטענת אביו, לפי שזה המקצת שעודה בו לקטן, אינו אלא כמשיב עבדה, שאין לקטן וכן לחרש ולשוטה דעת לטעון טענה גמורה, ויכול הנתבע לכפור בה. וכאשר מודה במקצת הטענה, הרי הוא כמשיב לו עבדה. וחכמים תקנו שאין נשבעים שבועת מודה במקצת במקום שמשיב עבדה. וכן אם כפר בכל, הוא בא עד אחד ועיד לקטן, אינו נשבע. שזה עד אחד ואין שם תובע, ועד אחד אינו מחייב שבועה בלי טענת תובע. שתביעת הקטן אינה תביעה גמורה. נמצאת אומר, קטן שאמר לגדול, מנה לי בידך, או לאבא בידך, אין לך בידי אלא 50, או אין לך בידי כלום, ועד אחד מעידו שיש לו, הרי זה פטור משבועת התורה. אבל אם שמר לקטן וטען שעבד, הרי זה נשבע שבועת השומרים, לפי שאינו נשבע מחמת טענה. כלומר, שבועת השומרים אינה נובעת מטענה ודאית של התובע, אלא מן הספק, ולכן נשבעים שבועה זו לקטן. וכן אם הודע שהיה שותף לקטן או אפיטרופיס עליו, יעמידו בית דין אפיטרופוס לקטן, וישביעו השותף וכיוצא בו טענת שמה. חכמים תקנו שהשותפים והאפוטרופוסים יישבו בטענת ספק, ולכן הם נשבעים לקטן. הלכה י' הורו רבותיי שאין נשבעין על טענת קטן שבועה של תורה, אבל שבועת עשית נשבעין. כלומר, אבל פי שאין משביעים שבועת מודה במקצת ועד אחד על טענת קטן, מכל מקום טענתו מחייבת שבועת עשית. ואפילו היה קטן שאינו חריף לעניין מסע ומתן, נשבעין עשית על טענתו, שלא יהיה זה נוטל ממונו של זה כשהוא קטן וילך לו בחינם, ולזה דעתי נוטה ותיקון עולם הוא. נמצאת הלמד שהקטן שטען על הגדול, בין שעודה במקצת, בין שכפר בכל, בין שהיה שם עד, הרי זה נשבע עשית, ואינו יכול להפוך על הקטן, אף על פי שבדרך כלל ניתן להפוך שבועת עשית על התובע, שאין משבין את הקטן כלל, ואפילו חרם סתם אינו מקבל. כלומר, אין בעל דינו יכול להטיל אפילו חרם כללי אל מי שלוקח ממנו את שלו, לפי שאינו יודע עונש השבועה. הלכה י"א, קטן שטענו הגדול, אם טענו בדבר שיש בו הנייה לקטן, כגון עסקי מסע ומתן, והודעה קטן, נפרעין מנכסיו, ואם אין לו, ימתין עד שיהיה לו וישלם. ואם כפר הקטן, ממתינין לו עד שיגדיל וישבה. ואם טענו בדבר שאין לקטן בו הנייה, כגון נזקין וחבלות, אף על פי שמודה ואף על פי שיש לו ממה ישלם, פטור אפילו לאחר שיגדיל. מכיוון שקטן אינו בר חיוב, ואם היה תובע מן הנשבעין ונוטלין, כגון השכיר וכיוצא בו, שיש בו הנייה לקטן שיסתכר לו שכיר, כלומר שיוכל למצוא שכיר שיסכים לעבוד בשבילו, הרי זה נשבע ונוטל מן הקטן. אבל חנווני שנשבע על פנקסו אינו נשבע ונוטל מן הקטן, שאין לקטן בזה הנייה, שהרי חייב להיתן לפועליו, ונשבעין ונוטלין ממנו. וזה החנווני הפסיד הנפשו, שנתן ממונו על פי קטן, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י"ב אומר הרמב״ם, החרש אינו שומע ואינו מדבר, והשוטה, אין נזקקין להן לכל טענה, מכיוון שאין להם דעת, לא לטענתן על אחרים, ולא לטענת אחרים עליהן, לא לשבועה קלה, ואין צריך לומר שבועה חמורה או תשלומין, אבל הסומה, הרי הוא כבריא לכל דבר בעניינים אלו, ונשבע כל מיני שבועות ונשבעין על טענתו. עד כאן משהו רמי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות טוען וניתן בפרק החמישי. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות טוען וניתן בפרק השישי ובו שמונה הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, בעלי דינין שבאו לבית דין, טען האחד ואמר, מנה יש לי אצל זה שהלוויתי הוא או שהפקדתי אצלו, או שגזל ממני, או שיש לי אצלו בשכרי, כלומר שחייב לשלם לי כמשכורת, וכן כל כיוצא בזה. והשיב הנטען ואמר, איני חייב לך כלום, או אין לך בידי כלום, או שקר הוא טוען, אין זו תשובה נכונה, אין זו תשובה מקובלת. אלא אומרים בית דין לנטען, אשב על טענתו ופרש התשובה כמו שפרש זה טענתו, ואמור אם לבית ממנו או לא לבית, יפקיד אצלך או לא יפקיד, גזלתו או לא גזלתו, שכרת אותו או לא שכרת, וכן בשאר הטענות. ומפני מה אין מקבלים ממנו תשובה זו? שמא טועה הוא בדעתו ויבוא להישבע על שקר, שר אפשר שילבהו כמו שטען, והחזיר זה את החוב לבנו או לאשתו, או שנתן לו מתנה כנגד החוב, וידמה בדעתו שנפטר מן החוב, אבל מן הדין לא בהכרח נפטר בכך. לפיכך, אומרים לו, איך תאמר איני חייב כלום, שמא אתה מתחייב מן הדין לשלם ואין אתה יודע? אלא הודיע לדיינים פירוש הדברים, והם יודיעוך אם אתה חייב או אין אתה חייב. ואפילו היה חכם גדול, אומרים לו, אין לך הפסד שתשיב על טענתו ותודיעו כיצד אין אתה חייב לו. מפני שלא היו דברים מעולם, או מפני שהיו והחזרת לו, שריינו דנים במתוך שיכול לומר בכל מקום. כלומר, כלל הוא שכאשר נתבע יכול לטעון טענה טובה שהיה נפטר על ידה מתביעת הממון, והוא טוען טענה פחות טובה, הרי הוא נפטר מתביעת הממון מתוך שיכול לטעון את הטענה הטובה, מגו. ולכן אומרים לחכם, שגם אם חושש לפרט טענתו מפני שיודע שלא די בה כדי להיפטר, מכל מקום בית הדין יטענו לו טענת מיגו ויפטרו, ומשום כך אין לו ממה לחשוש. וכן אם טען הטוען ואמר, זה חייב לי מנה, או מנה יש לי אצל זה, אומרים לו, מאיזה פנים? הלווית אותו או הפקדת אצלו או הזיק ממונך? אמור אך נתחייב לך. אשר אפשר שידמה שהוא חייב לו והוא אינו חייב, כגון שחשדו שגנבו, או שאמר לו, אני אתן לך מתנה וכיוצא בזה, ואינו מתחייב בהבטחה ללא קניין. הרי שטען עליו שילבה ומנה, וישיב זה ואמר, לא היו דברים מעולם, ואחר כך הביא הטוען עדים שילבה ובפניהם, וחזר ניתן ואמר, כן היה, לביתי ופרעתי. אין מקבלים ממנו, לא מקבלים מדבריו. אלא הוחזק כפרן ומשלם. כלומר, הנתבע מוחזק לשקרן מאחר שהתברר על פי העדים ששיקר, ואינו נאמן לטעון שפרה. אבל אם השיב, איני חייב לך כלום, או אין לך בידי כלום, או שקר אתה טוען וכל כיוצא בזה, והלך התובע והביא עדים שילבהו בפניהם, ואמר הנתבע, כן היה, אבל החזרתי לו פקדונו, או פרטיב חובו, לא הוחזק כפרן. ונשבע אסת ונפטר. כלומר, אם בתחילה לא טען שלא לבה, אלא טען טענות שמשמען שאינו חייב לו, אינו נעשה כפרן על פי העדים, מכיוון שלא אמר שלא יתחייב לו, אלא שעכשיו אינו חייב לו. הלכה ב', ראו עדים שמנה לו מעות, שספר לו כסף תוך כדי נתינה, ולא ידעו מה הן, לשם מה נתן לו אותן. תבעו בדין ואמר לו, תן לי מעות שלביתיך, ואמר, מתנה נתתם לי, או פרעון היו. הרי זה נאמן, ונשבע אסת על טענת התובע, ונפטר, כמו בכל תביעה וכפירה שכופר בכל, ואין עד שמעיד כנגדו. אמר, לא היו דברים מעולם, ואחר כך באו עדים שמנה בפניהן, הוחזק כפרן ומשלם. ולעולם אין אדם יוחזק כפרן עד שיכפור בבית דין, ויבואו שני עדים ויכחישו במה שכפר. הלכה ג' מנה לביתיך, כפר בבית דין ואמר, לא היו דברים מעולם. ובאו שני עדים שלווה ממנו מנה ופרעו, והמלווה אומר, לא נפרעתי, הרי זה חייב לשלם. שכל האומר, לא לביתי, ובאו עדים שלווה, כי אומר, לא פרעתי. ונמצא הלווה אומר, לא פרעתי, והעדים מעידים שפרה, והודעת בעל דין כמאה עד. כלומר, הודעתו שלא פרה, מחייבת אותו גם כנגד העדים, ואין המלווה חייב שבוע כלל, שהרי הוחזק זה כפרן. וכן אם הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, ואמר, לא היו דברים מעולם, וזה אינו כתב ידי. אם הוחזק כתב ידו בבית דין, או שבאו עדים שהוא כתב ידו, הרי זה הוחזק כפרן ומשלם. הלכה ד' מנה לביתיך ואולי בידך, ואמר לו הנטען ולא פרטיך בפני פלוני ופלוני, ובאו פלוני ופלוני ואמרו, לא היו דברים מעולם. לא הוחזק כפרן, שאין העדים זוכרין אלא דבר שאין עדים בו. כלומר, ייתכן שאנשים אלו אכן ראו את הלווח, לא נתכוונו להעיד על כך, ולכן אינם זוכרים זאת. לפיכך, יישבה לווה אסת ויפטר. כיוצא בו, תן לי מנה שלוויתיך, ואתה בצד עמוד פלוני, שלוויתי לך כשהיית ליד עמוד מסוים, ואמר נטען, לא עמדתי בצד עמוד זה מעולם. ובאו עדים שעמד, לא הוחזק אפרן, שאין אדם משים דעתו לדברים שאין בהן ממש, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ה', תן לי מנה שלוויתיך, והרי העדים, ואמר הניתן פרטיך בפני פלוני ופלוני, אומרים ללווה, אבה אותן ויפטר. לא באו או שמתו או שלחו למדינה אחרת, יישבה אסת שפראו, ויפטר, אף על פי שלא הביא את העדים. שאין אנו מצריכים אותו להביאן, אלא לברר דבריו ולהיפטר אף משבועה, שהמלווה את חברו בעדים, אינו צריך לפוראו בעדים, ולכן יכול לטעון שפרה גם אם לא הביא על כך עדים. כמו שבארנו בלכות מלווה ולווה בפרק י' א'. הלכה ו' אמר לו בפני עדים, מנה לי בידך. אמר לו, הין. למחר תבעו בדין והביא עדים שראו שהודה לו, וטען ואמר, משתה הייתי בך, ואין לך בידי כלום. אפילו אמר, לא היו דברים מעולם, כלומר לא הודיתי לך, פטור. ונשבע אסת שאין לו בידו כלום, שהרי לא אמר להם, אתם עדיי. ודבר שאינו עדות, אין אדם זוכרו. ולפיכך אם אמר, לא היו דברים מעולם, לא הוחזק אפרן. הלכה זין, ולא עוד, אלא אפילו התמין לו עדים אחורי הגדר, ואמר לו, מנה לי בידך. אמר לו, הין, רצונך שיעיד פלוני ופלוני? האם אתה מסכים שפלוני ופלוני יהיו עדים על הודעתך? אמר לו, לא, שמה תכפני בדין למחר, ואין לי מה אתן לך. שמה תתבע אותי בבית דין ויהיה מוכרח לשלם, ואין לי ממה לשלם לך. ולמחר תבעו בדין באלו העדים, בין שטען ואמר משתה הייתי בו, בין שאמר לא היו דברים מעולם, הרי זה נשבע אסת ונפטר, שאין כאן עדות. הודעה כזו אינה נחשבת הודעה בעדים, עד שיאמר הלווה, אתם עדיי, או יאמר המלווה בפני הלווה, שאנשים הנוכחים הם עדים בדבר, וישתוק הלווה. ושתיקתו מלמדת על הסכמתו, אבל בעדות כזו שלווה לא קיבל את העדים כדי הודעה, לא יוחזק בה כפרן. מעשה באחד שהיו קוראים לו קו רשו, כלומר שיש עליו חובות הרבה, קו עם מידת נפח ורשו פירושו חובות. אמר מי הוא שאני חייב לו אלא פלוני, כלומר אמר בפני עדים איני חייב לשום אדם אלא רק לפלוני, ובא פלוני ותבעו, ואמר הוא, איני חייב לו, ואמרו חכמים, יישבע אסת ויפטר. וכן אחד היומרין עליו שהוא בעל ממון, בשעת מיטתו אמר, אילו היה לי ממון, אלו הייתי פוראו לפלוני ופלוני, ומשמע מדבריו שהוא חייב להם. ואחר מיטתו בא אותו פלוני ופלוני לטבוע, ואמרו חכמים, אין להם כלום, שאדם עשוי להראות עצמו שאינו בעל ממון, ושלא הניח בניו בעלי ממון, שיתכן שהודה שחייב להם, אגם שבאמת אין לו שום חוב כלפיהם, ועשה זאת כדי שיחשבו אותו לדל אמצעים שחייב כסף לאחרים, וכן כל כיוצא בדברים אלו. הלכה ח' אומר הרמב״ם, אף על פי שהמתמין עדים אין העדות, וכן המודה מעצמו ועדים שומעין אותו, וכן אומר לחברו בפני עדים, מנה לי בידך, ואמר לו הין, כל אלו הדברים וכיוצא בהן כשיבואו לבית דין, אומרים הנתבע, למה לא תיתן מה שיש לו אצלך? אמר, אין לו אצלי כלום. אומרים לו, ולא אמרת בפני אלו כך וכך, או אתה הודית מעצמך. אם עמד ושילם, הרי מוטב, ואם לא טען, אין טוענין לו. אבל אם טען ואמר, משתה הייתי בו, או לא היו דברים מעולם, או שלא להשביע את עצמי נתכוונתי, כלומר שלא להיראות כאיש עשיר וסווה, פטור ונשבע אסת, כמו שבארנו לעיל בהלכה השביעית. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות טוען וניתן בפרק השישי על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.